מתוך שיחות קודש על פרשת החודש שקראנו השבת. וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקליכם בידיכם. חייו של אדם מתחלקים בדרך כלל לשלושה סוגים. האדם עצמו, קשריו עם סביבתו הקרובה, קשריו עם הסביבה הרחוקה. שלושה חלקים אלו נרמזים בשלושת הפרטים האמורים, מותניכם, נעליכם ומקלכם. מותניכם, אדם צריך להגיע לחירות בכל הקשור בו עצמו. חירות זו נרמזת במילה מותניכם, שכן המותניים הם דבר המעמיד את כל הגוף עם הראש הניצב ועומד עליהם. נעליכם, על האדם לעזור ולסייע לאנשים שאיתם הוא בא במגע, ובאופן כללי יותר, להכניס אלוקות וקדושה בכל סביבתו. עניין זה נרמז בנעליים, שהרי על ידי הרגל בא האדם במגע עם האדמה. ומקלכם, אדם חייב להשפיע גם על החלק בעולם שרחוק ממנו, שאינו מסוגל להגיע אליו, שהרי חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. דבר זה נרמז במקל, שכן אדם משתמש במקל כדי להגיע לדבר שאינו יכול להגיע אליו בידו.
חס 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 לילה
שומרים מפקד לעירך כל היום וכל הלילה, תאיר כאור יום, חשכת לילה, אליעזר שוובר, שהלחין ביחד עם שולי רנד. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, כ"ח באדר ב' תשפ"ד, 7 באפריל 2024, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הפנים לראש חודש ניסן, בשבת התפללנו יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל, לשמועות טובות, לבשורות טובות, ואנחנו באמת מתפללים מאוד לשמועות טובות ולבשורות טובות, אבל לצערנו הבוקר אנחנו פותחים עם הודעת דובר צהל שהתיר לפרסום בלילה, וגם הבוקר את שמותיהם של ארבעה חללי צהל שנפלו ברצועת עזה, בכך עלה מספר החללים מתחילת המלחמה, כולל ביום שמחת תורה עצמו, ל-604. סרן עידו ברוך, בן 21 מתל מונד, מפקד צוות בבית הספר לקומנדו, שרד ביחידת אגוז וצוות הקומנדו שנפל בקרב בדרום רצועת עזה. סמל עמיתי בן אבן שושן, בן 20 מאזריאל, לוחם בהכשרה בבית הספר לקומנדו, בעוצבת הקומנדו שנפל בקרב בדרום רצועת עזה. סמל ריף הרוש, בן 20 מקיבוץ רמת דוד, גם הוא לוחם בהכשרה בבית הספר לקומנדו, וגם הוא נפל באותו קרב בדרום רצועת עזה. וסמל אילי צעיר, בן 20 מקידר, לוחם בהכשרה בבית הספר לקומנדו באותו קרב. האירוע הזה בו נפלו הארבעה, קצין ושלושה חיילים, הרה בשבת בצהריים כאשר לוחמים בית הספר לקומנדו ביחד עם טנקים מחטיבה 7 יצאו לפטרול בצפון חן יונס. במהלך דילוג של כוח חיר בין מבנים יצאו מספר מחבלים מפיר שהיה בין הריסות מבנה וירו מטווח קצר אל עבר הלוחמים באמצעות נשק קל. שלושה לוחמים נפלו בו במקום ולוחם נוסף נפצע אנוש ובהמשך נפטר מפצעיו. וזהו, זה הסיפור. הבוקר אפשר לראות את השמות שהזכרנו, אבל מה שאי אפשר להעביר ברדיו זה את הפנים, כזוהר הרקיע מהירים ומזהירים. ונוסף לדיווח הזה, גם הפרסום עם צאת השבת, דובר צהל הודיע שאלעד קציר נרצח בשבי וגופתו חולצה והוחזרה לישראל. הוא היה בן 47, אביו אברהם נרצח בשמחת תורה, אמו חנה נחטפה וכבר שוחררה, חולצה מחן יונס במבצע של עוצבת הקומנטו, הגופה של אלעד. בצבא מעריכים כי אלעד נרצח על ידי שובב באמצע חודש ינואר, וגופתו הייתה קבורה כשנמצאה על ידי הכוחות בחן יונס. בהודעה משותפת שפרסמו צהל והשבק נאמר כי לפי המידע המודיעיני שהתקבל הוא נרצח בשבי, גופתו הותרה באמצעות מידע מודיעיני של אמן ושבק וזיהוי מדויק של יחידת אגוז, אחרי הליך זיהוי שבוצע הלילה על ידי גורמי הרפואה במכון רפואה משפטית. נציגי צהל ושבק הודיעו למשפחתו של אלעד קציר על חילוץ גופתו. המבצע יצא לפועל אחרי שכוח איסוף משולב של חטיבת הקומנדו זיהה בשבוע האחרון סממנים לגופתו. המודיעין הסופי הגיע אתמול כאמור, ולאחר וידוע הפרטים הוכנו שני כוחות עיקריים, עיקרי של מגלן ושל אגוז ושל המעטפת מגדוד 82 של חטיבת 7 ומסיירת הצנחנים שאפשרו את בידוד המרחב. אחר כך הוכנס הכוח העיקרי בפיקוד מפקד מגלן עד ליעד. המבצע נערך לילה שלם בחלק הדרומי של חן יונס ליד מחנה הפליטים. הגופה נמצאה כאמור שהיא קבורה בתוך מתחם לחימה. קרב מורכב והרבה מאמץ כדי לחלץ גופה אחת של חטוף אחד. ואולי בבוקר הקשה הזה, הנה דברים שאומר הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ, שנפל בשמחת תורה, צוות פרץ בפיקודו של דניאל פרץ, הציל חיים של עשרות אנשים והמשיך להילחם בטנק בודד במשך שעות. דניאל נחשב נעדר ואז חטוף, ורק לפני שבועיים, אחרי 163 ימים, הוא הוכרז כחלל, והמשפחה החלה לשבת עליו שבעה ביד בנימין, ביישוב שבו הוא גר. ואביו, הרב דורון פרץ, יושב ראש ארגון המזרחי העולמי, שלח בימים האחרונים נאום עוצמתי באנגלית לכל הקהילות היהודיות הרבות שליוו את המשפחה. והנה תרגום של עיקרי הדברים שאמר רב דורון פרץ, שהוא באמת אישיות מרשימה, אני מכיר אותו כבר כמה שנים, אבל הרבה הרבה אנשים בעולם היהודי נחשפו לאישיותו המיוחדת מאז שמחת תורה ובמהלך כל התקופה כל כך נורא עד למציאת זה אפילו לא הגופה אלא משהו מהגופה של הבן של דניאל היקר. והוא נשא דברים ואמר ככה: האם כל התפילות שלכם היו לשווא? כן, הוא אומר, לכל הקהילות היהודיות בעולם היהודי שהתפללו כל כך הרבה כדי שהבן, כדי שדניאל פרץ יחזור בריא ושלם, 163 ימים של מצוות ושל מעשים טובים, והנה מתברר שדניאל שלנו נהרג כבר בשמחת תורה. אני יודע שיש תלמידים ששאלו את המורים שלהם, למה התפללו? אז אני רוצה לומר לכם, לכולכם, עזרתם לנו מאוד. קודם כל, בזכותכם התקבל סוף סוף וידאו של דניאל, שהחלטנו לא לראות בעצמנו, אבל הרבנים והרופאים שראו את הסרטון, קבעו חד משמעית שדניאל נהרג בשמחת תורה. ובשבילנו, הידיעה שבמשך 163 יום של דאגה, דניאל לא סבל, היא חלק מהנחמה. קיבלנו ודאות, אנחנו יכולים להתחיל להתאבל, ובמקום טוב כבר 163 ימים. הכאב והאובדן הם שלנו, אבל אנחנו כבר לא דואגים לו. החשש התמידי הזה נפסק, ובמובן מסוים זה מקור להקלה. אנחנו מאמינים שזה בזכות כל הטוב שעשיתם. התפילות שלכם לא יכלו להחזיר אותו לחיים, אבל במובן מסוים, כן, בעצם זאת הייתה הסוג של תפילת שווא, כי הוא מתברר כבר נפל בשמחת תורה. אבל במובן מסוים הם החזירו אותנו לחיים, את המשפחה שלו, כך אומר הרב דורון פרץ. ונקודה שנייה, התפללנו תמיד לא רק על דניאל, אלא גם על שאר החטופים, למשל על מתן שחר בן ענת שהיה איתו בטנק, ואנחנו רוצים שיחזור מהשבי בחיים. אנחנו תמיד מתפללים על כולם, ויש עוד רבים, וזה חשוב להמשיך להתפלל. ושלישית, התפילה לא רק משנה את העולם, היא קודם כל משנה אותנו. אנחנו משתנים ואז משנים את העולם. חברים יקרים, כמות האנשים שהשתנו מאז שמחת תורה היא אדירה. אנחנו לא מפסיקים לקבל הודעות תמיכה, ביקורים של משלחות שבאות לישראל, תמונות של הפרשות חלה, של הצרות והפגנות בכל העולם. כולנו קרובים יותר אחד לשני וקרובים יותר לאלוקים, השתננו לתמיד. אז תמשיכו להתפלל על החטופים, על החיילים ועל כל עם ישראל. תודה לכולכם. כך הרב דורון פרץ, אבא של סרן דניאל פרץ, שנפל, מסתבר כבר, בשמחת תורה. עכשיו 7:19 דקות, הפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 24 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר bgmail.com. עכשיו, למי שבימים הקשים האלה, וברגעים הקשים האלה, ואתמול כשמגיעות הידיעות על החטוף שגופתו חולצה ולא נמצא בין החיים, אלעד קציר, וגם מתחילים לצאת השמות של החיילים שנפלו בעזה, יש כאלה שבוחרים לצאת לרחוב ולחסום כבישים ולהפגין. ועירית לינור כתבה עוד לפני הלילה של אתמול, בכלל על הימים האחרונים, ועל אלה שבשיא התקופה הזאת הולכים ושורפים את הרחובות, והולכים ומפגינים ועולים, מנסים לעלות על בית ראש הממשלה, וכל מה שאנחנו רואים גם את זה לצערנו בימים הקשים האלה היא כתבה כך, יש בעולם אנשים פשוטים שלא מבינים מורכבות. בעצם היא מתייחסת פה להרבה אנשים שמחפשים את הטוב ואת המאחד, לא עם עם ישראל, אלא בדיוק עם ראשי המפלגים והמסכסכים ומחוללי ההפגנות, עם הקומץ הזה של אחים לנשק, מנסים להבין את הנקודה הטובה שבהם, ראינו גם הידברות איתם, ואני כמובן בעד הידברות, למעשה זאת הדרך היחידה לעקוף את התקשורת שמסכסכת ומסיתה, פשוט להכיר אנשים במציאות, לא דרך התקשורת, אבל להידברות ופיוס, לא עם האנשים שמנסים לעשות את הסכסוך הכי גדול, ואלה אנשי האחים לנשק. ויש כאלה שחושבים שצריך לדבר איתם ולפגוש אותם, והם אנשים טובים סך הכל. אז לנקודה הזאת מתייחסת עירית לינור, שמגיעה מהשמאל ומכירה את האנשים מהסוג הזה וכותבת כך. יש בעולם אנשים פשוטים שלא מבינים מורכבות. כאשר אנשים כאלה רואים המון פורץ מחסומי משטרה והבטחה ומסתער על מעון ראש הממשלה, הם יודעים שלא מדובר בהפגנה. בעיקר הם מזהים שמדובר במתקפה ממשית, לא רק נגד מחסומי המשטרה, אלא נגד ראש הממשלה שנבחר בבחירות דמוקרטיות, כלומר, נגד הדמוקרטיה. הרושם הזה מתגבר אם למשל קוראים את השלטים שהמפגינים לכאורה נושאים בידיהם, למשל, משקר, מסית, משסע, מפקיר, ובאדום, בוגד. אדם פשוט מצרף את חולצות הדחה עכשיו שלובשים חלק מהמסתערים, את העובדה שהם אכן מסתערים עם לפידים בוערים בידיהם, אחד מהם השליך לפיד בוער לעבר השוטרים, הוא מגיע למסקנה הפשוטה שמדובר באירוע שיש לפזר, לעצור את המשתתפים בו, להגיש כתב אישום חמור ולשלוח לכלא. אבל כאמור, מי שסבור כך הוא כנראה אדם שלא מבין מורכבות. זו לא ההסתערות האלימה הראשונה על בית ראש הממשלה בבלפור. קדם לניסיון פריצה בשנת 2021, תת ניצב אופר שומר, שפיקד על המשטרה בתקופת ההפגנות בבלפור, העיד, אנחנו יודעים בוודאות שרצו לפרוץ לבית ראש הממשלה, דבר כזה היה עלול להוביל לאירוע כמו שקרה בגבעת הקפיטול. כשהאירוע בקפיטול קרה, אמרתי שבזכות משטרת ישראל נמנע אירוע דומה אצלנו. רוב המפגינים היו נורמטיביים. 90% מהם חברים שלי ששרתו איתי בצבא, עמך ישראל. אולי כי פורצי המחסומים היו נורמטיביים, כן, סוף ציטוט ממנו, כותבת לינור, אולי כי פורצי המחסומים היו נורמטיביים, לכן לא הוגשו נגדם כתבי אישום. תת ניצב שומר טעה כשתיאר את הכנופיה הזאת כנורמטיבית. אלה אנשים הרבה מעל הממוצע. הם לא נורמטיביים, הם יותר מהממוצע, כן? מעל הנורמה. לא סתם חרדים גנרים שחוסמים את עבודות הרכבת הקלה. כאן זו חבורה יוקרתית, לפחות בעיני עצמם. היו גם אנשים שניהלו אסטרטגיה אלימה, אמר תת ניצב שומר. היו סרטונים שלהם מתדריכים כשהם אומרים במפורש, שימו את הזקנות והזקנים מקדימה. אנחנו יודעים בוודאות שהם עשו מערבים, ובעיניי זה היה מערב תקשורתי. היו שם מומחים בנושא תודעה שהביאו הרבה ידע מהצבא, אנשי סיירת מטכ"ל למשל, הפסיכולוג של סיירת מטכ"ל שהוביל חלק מההפגנות, סוף ציטוט. נו, הייתכן שבמדינה דמוקרטית מתקדמת יכלאו יוצאי סיירת מטכ"ל, כותבת עירית לינור. בינואר השנה ניסו מתנגדי נתניהו לפרוץ למתחם מעונו בקיסריה. המשטרה הרחיקה אותם, אבל שוב, איש לא נעצר ולא הוגשו כתבי אישום. במרס ערכו מעל ביתו מטס של טרקטרונים מעופפים, איש לא נעצר ולא הוגשו כתבי אישום. המשטרה הפגינה דאגה נוגעת ללב כלפי הפולשים דווקא. גורם משטרתי אמר, אם מאבטחי השב"כ יראו דמויות חשודות המתקרבות אל מעון ראש הממשלה, הם יפעלו לפי הנהלים, וזה יכול להיגמר באסון. ואיזה אסון עלול להיגרם אם מתי שהוא יצליחו האנשים הסופר נורמטיביים הללו להיכנס לביתו של ראש הממשלה? כלום, מקסימום ישברו איזה אגרטל. ההתקפות האלימות על הדמוקרטיה הישראלית, על שרי הממשלה ועל נתניהו, עוברות בשתיקה מצד היועמשית והפרקליטות. מהשבק כנראה אין לצפות שיכניס את כנופיית המחאה, את כנופיות המחאה לרשימת המעקבים. ההרשאה היחידה על הפעיל של הפעיל, גונן בן יצחק, בוטלה השבוע. מה נכתב? אכן הצדק עם המאשימה, כי הכלל לאחר הוכחת ביצוע עבירה הינו הרשאה, והחריג לכלל הינו ביטולה. יחד עם זאת, וכפי שעמד על כך בית המשפט העליון, כאשר עלול להיווצר פער בלתי נסבל בין עוצמת פגיעתה של ההרשאה הפלילית לאינטרס הציבורי חברתי הכללי, נתון בידי בית המשפט להחליט כי חרף אשמתו של הנאשם הוא לא יורשע בדין. פלפול משפטי שבשפת האנשים הפשוטים אומר, יש אנשים שגם כאשר הוכחה אשמתם, לא צריך להרשיע אותם. כן? זה מה שנאמר פה במילים הגבוהות האלה. מי הם הפרחים המוגנים הללו? אלה שחסמו את קפלן במשך שנה, חסמו וחוסמים את נתיבי איילון, ולעיתים אף מבעירים בהם מדורות, שניפצו שמשת רכב והטילו אימה על אם ושלושת ילדיה הקטנים שנקלעו לאלימות הזאת, להתפרצות האלימות של כוחות המהפכה, וזה רק על קצה המזלג. הזכרנו את יוצאי סיירת מטכ"ל, אחד מהם רון שרף, חבר פעיל בארגון אחים לנשק, הוא קרא לסרבנות, אבל מזה כבר לא מתרגשים. שרף היה אחד השותפים למצור על משרדי פורום כהלת, שם תקפו האחים את המנכ״ל מאי רובין. שרף נעצר ושוחרר במהרה, כי מי יעז לדרוש ממטכ"ליסט לתת את הדין על מעשיו, והייתה שם המון אלימות ובריונות, ואני כבר לא מדבר על זה שהם הצליחו לפגוע משמעותית בפורום כהלת עם רדיפה של התורם המרכזי שלהם, בכלל האירוע של כהלת ראוי עוד לדבר עליו עוד קצת, אבל אני חוזר למאמרה של עירית לינור על האנשים באמת הרעים האלה, וצריך להגיד את זה, ראשי אחים לנשק הם אנשים רעים, שמחכים, מצפים לראות דם ברחובות, לכן הם מגיעים דווקא למאה שערים, כן, להפגין על הגיוס, שמה, מול אנשים שאין להם תעודות זהות בכלל, הם לא לגייס אותם, הם לא לוקחים, לא חלק מהמדינה, גם לא נהנים מכספיה, אבל הם יודעים ששם, אם הם יפגינו שם, יש סיכוי אולי לאלימות. ואם לא שם, אז בלב בני ברק, מול הבית של גדול הדור, של ראש ישיבת צלבודקה, וזה מאוד משעשע, כן, התרגיל שעשו להם שם התלמידים, וזה נהדר ומצחיק. אבל בסופו של דבר הם באו לשם, ראשי האחים לנשק, כי הם רצו דם, והם חוסמים את הכבישים, ויש אנשים ששמחים, כן, מהאירוע הקשה הזה שאני עדיין לא יודע את פרטיו, שמישהו נכנס ודרס ופגע במפגינים. כמובן רפואה שלמה להם באשר הם, וזה מזעזע המקרה הזה. אבל יש כאלה שמצפים, מחכים לזה, מביאים את זה לנקודת החיכוך הזאת. מסיים את עירית לינור את מאמרה, עוד שותף למאבק הוא עמי דרור, יוצא היחידה להבטחת 90. בשבוע שעבר הוא רמז בריאיון, שיש בקרב אנשי היחידה כאלה שקשה להם לעבוד עם נתניהו בשנה האחרונה. דרור ספק הרגיע ספק איים, הוא אמר אני מכיר די טוב את תוכניות ההבטחה של בתי ראש הממשלה, חלק מתוכניות ההבטחה מבוססות גם על פקמים שכתבתי לפני המון שנים. תוסיפו לזה את אנשי היחידות המיוחדות במחאה ותבינו שאם תנועת המחאה, אם תנועות המחאה היו רוצות לפגוע באנשים מאובטחים, זה היה קורה מזמן. רמז מעניין ומעניין עוד יותר בהתחשב בעובדה שגם הוא היה בין המסתערים בליל יום שלישי השבוע עם לפידים על המעון בבלפור. צועדים לבית האשם, הוא צירף כתובת לסרטון שאלה מתוך הפרעות שבהן השתתף. הוא אף שידל את אנשי היחידה להבטחת 90 להדליף מידע פרטי על שרה ויעיר נתניהו. בין לבין הוא הספיק לצייץ את פרשנותו לתקלה המבצעית שבה נהרגו בשגגה אנשי ארגון סיוע בעזה. מדינת ישראל מבצעת פשעי מלחמה בעזה, לא מדובר כאן בפגז טועה או בחייל שהתבלבל, זה היה ירי של טיל מדויק מכלי טייס. מי שירו את הטיל ידעו שמדובר ברכב סיוע הומניטרי, עברו את כל שרשרת האישורים, ואף שידעו שמדובר ברכב סיוע, החליטו לחסל 7 אנשים. כן, זה מה שהוא כותב, האחלה נשק הזה, משמיץ את ישראל בעולם, מעליל עליה לילות. כלי תקשורת של אויבי ישראל מסקרים בענאה ובשידור חי את ההתפרעויות של משמרות המהפכה, מן הסתם גם סינואר מרוצה. האנשים הפשוטים שלא מבינים מורכבות יודעים בדיוק מה ראו עיניהם ובעיקר מה לא. אלה לא שוחרי דמוקרטיה ולא תומכי עסקת חטופים, אלא אספסוף אלים, וזאת לא מחאה ולא הפגנה, אלא ניסיון הפיכה. הייתי שולח את עירית לינור באמת לשיחת חיזוק לאנשים מסוימים בציונות הדתית שהולכים לפגוש דווקא את האנשים הרעים האלה, את ראשי האחים לנשק. טוב, עכשיו באווירה אחרת לגמרי, בבוקר הקשה הזה עם עוד שמות של עוד 4 נופלים שהותרו לפרסום הלילה על ידי דובר צהל, לישיבת אור תורה, נווה שמואל באפרת, שאיבדה מאז שמחת תורה 8 מבוגריה, וגם אבות של 2 מהתלמידים שלה, ומוציאה בימים אלה שיר ביצוע מרגש של תלמידי הישיבה, 300 תלמידי הישיבה, עם אהרון רזאל, בעצם זו מחרוזת של שירים, הנה בואו נקריא אותם ובעצם את את התמה שעובד, עוברת ומחברת בין, בין השירים. ראש הישיבה הרב אבישי מילר אומר, שנה מאתגרת עוברת על כל עם ישראל, וגם אצלנו בישיבת אור תורה נווה שמואל בעקבות נפילת בוגרים והורים של תלמידים, הכאב והצער נוכחים בישיבה, ויחד עם זאת יש גילוי של עוצמות נפש וכוחות מופלאים שעולים ממשפחות הנופלים ומעם ישראל כולו. חיפשנו לעשות שירת המונים שהיא תפילה יוצאת מהלב. לשמחתנו, אהרון רזל המופלא נהנה לאתגר וליווה אותנו בתהליך, בתוכן, בנגינה ובלב הרגיש. והשירה היא בעצם מחרוזת של שירים. זה מתחיל באיך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, כך הם שרים ביחד התלמידים וחלק מהמשפחות של, של הנופלים. שיר לא, לא ידוע כל כך, לא מספיק מפורסם של אהרון רזל, אבל איתו הם פותחים איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי. והמחרוזת ממשיכה בתפילה וציפייה לאחווה ואהבת אחים, את החי אנוכי מבקש, ומסתיימת בתפילה לשיבת כל החטופים בבריאות הנפש והגוף, לשירה, ופדויי השם ישובו, נובעו ציון ברינה. לשירה ולניגון יש עוצמה ייחודית, זכינו לשירה מרוממת ומעוררת השראה שנטעה תקווה ואמונה בלב של כולנו. אנחנו מתפללים שנזכה לפדויי השם שישובו לציון ברינה, ובעזרת השם נזכה לחבק, לשיר ולרקוד יחד איתם במהרה. והשירה מוקדשת כאמור לשמונה בוגרים של הישיבה שנפלו ולשני הורים של תלמידים. והנה הרשימה המלאה: רב סרן ניצר הופמן, בוגר מחזור י"ט בישיבה, רסב יובל ניר, בוגר מחזור י"ב, רסל שי פיזם, בוגר מחזור ל"ב, רסם גדעון אילני, בוגר מחזור כף, סמל ראשון איתן דוב רוזנצווי, בוגר מחזור ל"ד, סמר איתן דישון, בוגר מחזור ל"ד, סמר יונתן יצחק סמו, בוגר מחזור ל"ד, כן, באותה כיתה יש לנו פה כמה חברים, סרן אלחנן קלמנזון, בוגר מחזור י"ג, רב סרן דוקטור איתן נאמן, אביו של תלמיד הישיבה, הבן של יעקב נאמן, ורסם יוסי הרשקוביץ, אותו מנהל בית ספר מפורסם מירושלים, אביו של תלמיד הישיבה. ולזכר כולם ביחד, התלמידים ואהרון רזל, במחזור, במחרוז את האבל והחיזוק הזאת, בואו נשמע.
אנוכי מבקש,
ביחד עם 300 תלמידי ישיבת נווה שמואל באפרת, בשיר הזה, בשירה הזאת, לזכר 8 מתלמידי ובוגרי הישיבה שנפלו מאז שמחת תורה. והעיבוד והחיבור היפה והמבריק הזה בין השירים הוא של איציק וייס. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, 7:42, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
747, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. עוד מעט שיר הניחומים שכתב לנו הרב קוק לפני כ-100 שנה. אבל לפני זה עוד קצת נחמה בבוקר הקשה הזה, שבו דובר צהל מתיר לפרסום את השמות של 4 חללים, הקצין סרן עידו ברוך מתלמונד ו3 חיילים שנהרגו בעזה, סמל אמיתי אבן שושן, סמל ריף הרוש וסמל אילי צעיר. אמיתי אבן שושן מאזריאל, ריף הרוש מקיבוץ רמת דוד, ואילי צעיר מקידר, כולם בקרב בדרום רצועת עזה. ובבוקר הזה חזרה לפרשת השבוע. האירוע הזה קרה בשבת, שבה קראנו על מיתת שני בני אהרון, ופרשנות, ולא רק פרשנות, אלא הרגשה של אב שקול, יעקב ניצן, הוא אבא של סמל ראשון גלעד ניצן, משילו, אם אני זוכר נכון. הוא ישב ולמד כהרגלו את הפרשה ושם לב לדבר מעניין. שימו לב, ויומר משה אל אהרון ולאלעזר ולאיתמר בניו, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. נכון? זה מה שקראנו בשבת. משה רבנו פונה אל האבלים, לאהרון ולאלעזר ולאיתמר בניו, שנותרו בחיים. יש כאן אב שקול ואחים שקולים ששומעים בשורה חשובה. מה הוא אומר להם? ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. כלומר, אתם לא לבד, כל עם ישראל בוכה איתכם. זה לא סיפור פרטי, הוא סיפור לאומי. יש לכם אחים, כל בית ישראל, אתם חלק ממשפחה גדולה, והם יבכו ביחד איתכם את השריפה הזאת. ויעקב ניצן, אבא של סמל ראשון גלעד ניצן, השם יקום דמו, כותב כך: קראתי כעת, כשעברתי כהרגלי על הפרשה, קראתי כעת שהרמב"ן כותב בפירוש שלו על הפרשה שהאהרון בהתחלה בכה בקול, כן, ורק אחר כך השתתק, רק אחר כך וידום אהרון. זה מה שאומר הרמב"ן. לכן כתוב וידום, הוא השתתק. והשנה חשבתי לראשונה למה אהרון השתתק ואז נדם. לדעתי, כאשר הוא שמע את קולם של אחיו, של כל בית ישראל, בוכים את השריפה, הם נטלו ממנו קצת מהצער, קצת מהכאב, הם הקלו עליו. וגם אנחנו, אומר האב השקול, יעקב ניצן, גם אנחנו זוכים לתחושה הזאת, שעם ישראל בוכה ביחד איתנו, וזה נותן לנו תקווה. וואו, אז הנה, תלמידי הישיבה לצעירים, ויוני גינות שהלחין, ישמח ליבי.
ישמח ליבי וקרבי ויגל דמי וחלבי וירום וניסה מצבי לעת יקיץ אריה ולוי ולואי אבי לי אבי את אליהו הנביא אלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא
וניחומים ימלו קהיליותיי וססון ידע שאין עצמותיי ומציון תבונה תנחומותיי כי יפך לשחר ערבי ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא
ממחשך אצל האור מארץ מפליה להרמור ולמרום הרים עם ענקבור ומבשר טוב יניס כל הצבי כל הצבי ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא ובניי נפוצים העברים יאספו יחד לעדרים וירונו בראש הרים ללקט כל הנגזרים אל ארץ תאמי
חלשים נדכאים ימלאו גבורה וסוכה נופלת לחומה בצורה ועלובת נפש בשמחה אזורה ולישראל יאמר אורה אורה. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.